יפה, אני כבר מבין שיש לנו דיליי גדול, זה טוב הרי דיליי, כמה שיותר דיליי יותר טוב.
אתה באת במצב רוח מתלונן, ואני אנסה לנצל את זה.
אין בעיה, בסדר גמור.
אתה לא הספקת להתלונן על הדיליי, על המחשב, על הכבל, על המיקרופון.
על הכדורים הפסיכיאטרים של דובי.
כן, על הכל, אתה לא בטוב.
על הכל.
אתה פשוט לא בטוב.
כן, אני לא מבסוט. טוב, קיצר, וולקאם לעוד פרק של.
מה יש בזה?
אני קובי מלמד.
אני ילד יצחק יען.
ונראה לי שהתחלנו, אז אם כבר התחלנו, אז בוא תן חוקי פורמט.
כן, ככה, קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור ושמע אותו יחד אתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר ועושים את הכל בטייק אחד ומשתדלים להתלונן תוך כדי.
לפחות במעמד צד אחד. לפני שנתחיל, רצוי שנספר על המפרסם.
דבר המפרסם.
אתה יודע, עכשיו אנחנו בתקופה כזאת של כזה קיץ ועוד מעט שנת לימודים וזה, זו תקופה כזאת של מלא מעברי דירה, נכון?
בטח.
הרבה אנשים. מי כמוך יודע שעברת איזה עשרות דירות בשלוש שנים כזה, איזה נתון מוגזם מטומטם כזה.
משהו כזה.
בלי להגזים. קיצר, אז כדי לסייע לסיפור הזה, משהו שהרבה פעמים צריך במעבר דירה, או שרוצים לשדרג במעבר דירה, זה מיטה ואו מזרן.
חד משמעית.
אז חברינו בתאגיד השינה הענק פנדה, רוצים לסייע בדבר הזה, והם באים ואומרים, וואלה, 10% על כל ההזמנה לא מספיק טוב לכם, קחו 15% על מזרנים ומיטות.
בואו.
אז לכל אורך חודש אוגוסט, באתר של פנדה, שהוא כמובן פנדה ZZZCOIL, בנוסף לקוד הקופון הרגיל יש 10, שנותן לכם 10% הנחה על כל ההזמנה, יש לכם את קוד קופון יש 15, יענו YESH 15, ל-15% הנחה על מזרנים ומיטות. כמובן שבנוסף למזרנים ומיטות, פנדה מייצרים גם מצעים רכים ונעימים מאוד, מזרנים לכלבים, יש מגבות, מגנים למזרן, טופרים, ספה נפתחת, יש סמיכת פוך סינתטי חדשה ונעימה מאוד, יש סמיכות קיץ חדשות שאנחנו עתידים לקבל ונשמח לדווח בשבוע הבא איך היה.
סמיכות קיץ.
תודה, מאיר.
כן.
וכמובן, יש את הקרית ההיברידית, השתבח שם על עד, הקרית הכי טובה שישנתי עליה אי פעם בחיים. וזהו, עכשיו רצו לציין שחוץ מ-15% הנחה למוצרים האלה, ממילא על המזרנים, כאילו, יש וחד הנחה מובנית, כי הם עולים אלפי שקלים פחות ממזרני פרימיום אחרים כבר מראש. אז על זה לקבל הנחה, כיף גדול. אז כנסו לאתר של פנדה, נזכיר שוב פנדה ZZZCOIL, ותבלו, פנדה, חלומות נעימים.
מה עוד?
שום דבר. שלום.
שלום רב.
מה קורה?
שלום כבוד הרב.
יס יס, זה אני מסתבר?
כן, זה אתה, למה לא, למה לא? זה תואר שקיבלת באהבה.
דיברנו כבר בפודקאסט על זה שסבא של סבא שלי הוא כאילו נחשב לאיש גדול בתורה היה וזה.
נראה לי שכן.
נקרא הבן איש חי. נראה לי שדיברנו על זה.
הבן איש חי זה סבא של סבא שלך?
בקטע קיצוני, אה?
זה שם מאוד מוכר, ואני אפילו לא כזה בקי.
כן, יש בתי כנסת על שמו בארץ וכל מיני כאלה, אבל כן. כאילו כבר קרה לי בירושלים שאנשים ביקשו לנשק לי את היד.
מה? איך הם הגיעו אבל למסקנה הזו שהם צריכים לנשק לך את היד?
כי דיברנו על זה שסבא של סבא שלי הוא...
אני חייב עכשיו להגיד את זה לאחי, הוא ממש התרגש.
באמת?
כן, כן, אני
עכשיו... יוסף חיים מבגדד, כן, זה... כן.
אני עכשיו תוך כדי ישמעו אותי. מקליט לו הודעה, ואולי אם תגיע התשובה, אני אנסה גם להקליט את התשובה, כי מה יכול להיות? אתה קולט שאני מדבר עכשיו עם קובי, תוך כדי הקלטה של הפודקאסט, ומה הוא מספר לי? שסבא של סבא שלו זה בן איש חי. יש דברים כאלה? תכף, הכי בטוח התרגש מזה, הוא חזר בתשובה, וכאלה, הוא מאוד בקי בפרטים. טוב, נראה, תגיע התשובה באיזשהו שלב.
בוא נראה, יהיה מעניין. אגב, לסבא שלי לא האמינו בצעירותו.
הוא בכלל כרגע עונה לי על זה שהוא, על איזה הודעה קודמת. הוא פתאום עונה לי.
יפה.
הנה, עכשיו הוא התייחס, אומר לי, די, נו. בקיצור, אז מה אני בא להגיד לך? מעבר לנושא הזה שאתה הרי מקורב לגדולים בתורה, היה עוד משהו שרציתי לדבר עליו. כן. ראיתי איזה סרטון של גיא אדלר, כפרה עליו, איש מאוד מצחיק, שהוא מדבר על כל הקטע הזה, איך זה נקרא? בצינור וכל אלה עושים מחאות כל הזמן. אתה מכיר את זה שבתוכניות טלוויזיה יש מחאה שהם מתניעים?
כן, בוודאי. אוהבים לעשות את זה על מוצרי צריכה ספציפיים כזה.
בדיוק. מרד אתונה.
כן.
ואני לא מבין, כאילו, אתונה זה ביוון, מה זה קשור אלינו? לא הבנתי למה אני צריך לשמוע על זה כל כך הרבה. בכל מקרה, אז הוא טוען שזה בכלל לא מעניין אותם המחאות, מעניין אותם לעשות רייטינג, הם צריכים לייצר תוכן, ולייצר חדשות, ולייצר בז, ומה יותר טרנדי מלעשות איזה מחאה.
כן.
ורציתי לפתוח את זה איתך, ולחשוב מה אתה חושב על זה. אחד, האם הוא צודק? שתיים, האם זה יכול באמת להועיל הדברים האלה, או שזה סתם לעשות רוח עד שאתה יודע, מעבר לפינה, הם מפסיקים לדבר על זה ועוברו לדבר הבא.
אז בוא באמת קודם כל נגיד שאין ספק שיש בזה משהו, כאילו תמיד מייצרים כאלה, וזה תמיד משהו שהוא לגמרי לא שורש הבעיה, אלא איזשהו סימן כזה, נכון? כאילו, מחאת הקוטג', מחאת המילקי, כל הבולשיט הזה, סבבה, מגניב, אחלה, מסכים, זה יקר מדי ביחס למה שזה אמור להיות, ואין ספק שזה עולה יותר פה, במקומות אחרים שזה עולה פחות מפה, סבבה.
כן.
בסדר גמור, צודקים, זה לא שורש הבעיה. שורש הבעיה היא הרבה יותר למעלה מזה והרבה יותר אחורה מזה. הבעיה היא שערוצי החדשות, לצורך העניין, לא יכולים באמת לדבר על שורש הבעיה, בגלל שהבעלים שלהם הם שורש הבעיה.
בדיוק, יש בניגוד אינטרסים מובנה.
המיליארדרים, הטייקונים שמושקעים בדבר הזה, ואומרים לך בדיוק על מה מותר לך לדבר, על מה אסור לך לדבר, ויש, אם אני לא טועה, ארגון שקוף עשו את מפת הבעלות, בתקשורת הישראלית, שממש יש שם כאילו, זה נראה כמו עץ משפחה כזה, מסובך כזה, שממש מראים מי הבעלים של מה, ואיך כולם קשורים וכזה. וברור שאם מיליארדר מושקע ומחזיק בבעלות בערוץ חדשות, אז ברור שלא תשמעו שם יותר מדי דברים נגדו.
בטח. יש סיבה שהוא מחזיק בערוץ הזה.
בדיוק, והרי אין ספק שהאנשים האלה, שמקבלים תספורות על ימין ועל שמאל, מקבלים הקצוות והטבות ומענקים על ימין ועל שמאל, הם שורש הבעיה. עכשיו, אני לא פותח את זה עכשיו לדיון עם המאזינים והמאזינות שלנו, שנתחיל כרגיל לקבל מלא תגובות על, תקשיבו, אתם, זה לא אכפת לי, כאילו זו הדעה שלי והיא לא תשתנה, סבבה?
ואתם לא רוצים להתעסק עם קובי, בטח לא היום.
לא, פשוט אין לי כוח, וכן, במיוחד היום כשאני עצבני מאוד, ומתלונן על סתם דברים, וזה לא סתם דברים. הם שורש הבעיה בסיפור הזה.
זה כאילו בעצם, בוא תתעסקו בתונה, ועזבו את זה שיש, לא יודע, ריכוזיות ושחיתות, ובלה בלה בלה, הכל מכור כאילו.
יפ, בואו לא נדבר יותר מדי על זה שתושבי חיפה והקריות, כאילו, ממש צון לטבח עם מה שקורה שם מבחינת זיהום האוויר הפסיכי שיש להם.
מה שעוד יותר מעצבן זה שהם אחרי זה מרפררים לעצמם ומרימים לעצמם, כמו מרד אתונה שהצליח, די נו.
כן.
הם כאילו מייצרים את המחאה ואז גם נותנים, הם כאילו כמו המים של אובמה נותן לעצמו מדליה, זה
וואו.
כזה.
וואו. מושלם, נכון. עכשיו מה היה החלק השני של השאלה שלך לגבי העניין הזה?
האם יש בזה תועלת?
שמע, אני מאמין שבכל זאת קצת כן, כי כל מה שנותן קצת מודעות לקהל הרחב, וזה לפעמים גם יכול להוות פתח לאנשים, בגלל של, כן, זה יקר, רגע, בוא נראה מה עוד יקר, רגע, גם זה יקר, רגע, למה זה יקר? כאילו, זה יכול לפתוח דברים.
כן, זה יורך את המודעות, אבל אתה לא תשנה את השוק, אז כאילו...
שאלה טובה כמה מודעות במקרה הזה יכולה לעזור, אבל אני מאמין שזה יכול לתת לנו משהו לדעתי.
נגיד, אנחנו מאוד מודעים לזה שמחירי הנדלן מטורפים.
כן.
מה, אז מה?
כן.
אנשים לא יקנו דירות, לא יגורו גם.
אנשים לא יגורו.
לא צריך לגור, אנחנו, אתם דור מפונק, התרגלתם שחייבים לגור איפשהו, לא חייבים לגור.
אני כשאני הייתי בגילכם, לאף אחד לא היה בית.
אף אחד לא גר.
ראיה את האדם האחד בשכונה שהיה גר, וכולם היו באים אליו לראות.
הנה, בואו נבקר את זה שגר. כי אין את מי לבקר עוד, אי אפשר לבקר את האחרים.
כולם היו באים בתורות, דופקים לו בדלת, רצו לראות מה קורה.
אז כאילו זה דלת, ואתה רוצה להגיד לי שמאחורי הדלת הזאת, גר בן אדם. אני רוצה לראות, דופקים לו בדלת, כל היום הוא רק פותח את הדלת כדי שאנשים יראו שהוא שם.
היה מחזיק מישהו שפותח את הדלת בלילות כשהוא היה ישן, כדי שהציבור היה יכול להמשיך ליהנות ולבדוק.
היה עושן ועושה את עצמו עושן.
עושן.
טוב, נראה לי שאפשר להתקדם לכמה צלילים, ואתה יודע.
אני אכן יודע.
כן, הכל יודע.
הכל יודע, אני נרגש.
רואי, אתה נרגן.
זה גם נכון, זה גם
קדימה,
נכון.
קדימה, אנחנו פה התכנסנו לדבר על איזה משהו.
בוא נדבר על משהו, אוקיי, קדימה, בוא נצא לדרך. בשנת 1661,
כן.
ג'ון אבלין האנגלי פרסם מאמר בשם מטרד האוויר והעשן של לונדון. במאמר הוא תיאר כיצד זיהום האוויר בעיר פוגע בתושבים. אני מצטט, בלונדון התושבים נושמים אך ורק ערפל עווה ולא טהור, בליווי עדים מתונפים שגורמים לבחילות ולאלף מטרדים, פוגעים בריאות ובתפקוד הכולל של הגוף וגורמים למחלות ולשיעולים המשתוללים בעיר הזאת יותר מאשר בכל העולם יחדיו.
כאילו הוא טוען שבעיר הזאת משתעלים יותר מכל העולם ביחד, כי הוא בדק בכל העולם?
שמע, ידוע שב-1661 העולם היה קטן יותר.
הוא הולך ומתרחב.
כן.
בגלל זיהום האוויר ובגלל האילומינטי. ושלא נתחיל לדבר על אנשי הלטאה.
או.
כי אני לא יודע מה להגיד עליהם כל כך.
אולי נעשה פרק על אנשי הלטאה.
אולי.
איזה קטע, אם אני עכשיו מביא לך סיפור וכאילו מראה לך סיפור על אנשי לטאה אמיתיים שקיימים.
אני אאלץ להאמין לך, כי אני מאמין לכל דבר שאתה אומר.
איזה כיף זה להיות בעמדת כוח. אני כל כך נהנה. קיצר, אבלין הזה המליץ לשרוף פחם במקום עץ, בכל זאת, 1661, לא ידעו הרבה, אבל הוא המליץ לשרוף פחם במקום עץ, ולהעביר את הגורמים המזהמים ביותר אל מחוץ לגבולות העיר. המהפכה התעשייתית במאה ה-18 וה-19 הביאה איתה גורמי זיהום חדשים. עכשיו, העשן השחור מהערובות הפך בעצם לסמל של עוצמה והתפתחות. בציורים של האמן הצרפתי קלוד מונה, שהוא כמובן הצייר האהוב על נהגי מונית בישראל.
אוקיי, או יותר נכון, הסנו.
גם נכון. אז בציורים שלו מתחילת המאה ה-20, הוא כאילו צייר הרבה את לונדון, וממש רואים את הערפיח. ערפיח או ערפיח?
יש כזה מילה?
כן, זה כאילו ערפל ופיח.
זה מזכיר לי את השיר, העולם הזה מסריח מניו יורק ועד ערפיח.
אני חושב... כן, זה ערפיח, אוקיי. אז ממש בציורים של מונה אפשר לראות בלונדון ממש ערפיח סמיך גדול שעופף את כל העיר כזה.
כן.
עכשיו, השימוש בפחם בשנים האלה הפך לנרחב מאוד, והערובות הפכו לחלק בלתי נפרד מחיי יום-יום בעיר הגדולה. גם הריח של הדבר הזה הפך למשהו שפשוט צריך לחיות איתו כזה, ואנשים פשוט היו קוראים לזה ריח הכסף.
אשכרה.
כן.
כאילו, הם כל כך התלהבו מהקדמה, שזה פשוט לא הזיז להם, הזיהום.
כן, גם כאילו, אתה יודע, המפעלים האלה מביאים לכולם עבודה, וכאילו ממש כולם מרוויחים כביכול מהסיפור הזה, חוץ מהעולם ככולל, אבל כולם מרוויחים מהסיפור הזה, אז כל דבר הוא תירוץ בעצם. כן, זה ריח טוב, זה ריח של של עסקים.
כסף.
ריח של עסקים.
כן, עסקים. אני איש עסקים, אני לא מסריח. אתה מסריח. אתה והעוני שלך. אתה מסריח מעוני. זה הכל הקפיטליסטי שלי. אתה מסריח מעוני.
זה ממש הגיע למצב שכאילו... הרבה מהלוגויים והמכתבים הרשמיים כאילו של החברות הגדולות בלונדון נגיד, אז בהרבה מהם ממש ראית ערובות, כאילו בקטע של כאילו, אנחנו חברה גדולה ומצליחה, יש לנו ערובות.
מזכיר לי רק את חדרה, איזה גאווה בערובות.
חדרה העיר המצליחה בישראל הרי, אין ספק.
תשמע, מדובר באימפריית שווארמה, בוא.
וואי.
עוד לא נכנסת לעיר שווארמה.
כן, זה, למרות שאתה יכול להגיד את זה גם על נס ציונה, שעוד לא נכנסת על העיר, יש כאילו, מה יש שם שניצל בארבעה טעמים, משהו כזה.
נס ציונה, עוד לא נכנסת, אתה כבר בחוץ.
בדיוק, ובשני מטר האלה יש שם את השניצל ארבע טעמים, משהו כזה.
שלא נסתבך עם המאפיה הנס ציונית, בואו נתקדם.
אך, הנס ציונים שמשתלטים על העולם.
כן, בסדר גמור.
המזימה הנס ציונית.
ומי שברחובות הוא פוסט נס ציוני.
כן. מצוין, אפשר לפתח את זה.
כן, לא חייבים אבל.
אבל אפשר. לאט לאט העולם החל להבין שישנה בעיה בדבר הזה. בשנת 1881, בעיר שיקגו, עבר החוק הראשון בארצות הברית שמגביל פליטת עשן. לעומת זאת, במקומות אחרים זה היה קצת יותר מסובך. בתחילת המאה ה-20, העיר סיינט לואיס...
סיינט לואיס, מיזורי?
נכון. כן.
דיברנו על עוד סיינט לואיס, גם.
נכון, יש עוד, אבל לא, אנחנו מדברים על סיינט
לואיס מיזורי. תנסי אולי?
אין לי כוח עכשיו להתחיל לחפש עוד פעם.
אין בעיה, אני לא, אני רק...
אתה יודע מה יקרה אבל...
אתה תיכנס לגוגל.
לגוגל. יש יותר מאחת הרי.
כן.
סיינט לואיס, מיזורי, כמובן זו הגדולה. The second largest city in Missouri. עכשיו, סיינט לואיס, יש גם בקוויבק, אבל זה לא קשור. יש גם בהאיטי, אבל זה גם לא קשור. United States, Old St. Louis, Indiana, St. Louis County, Missouri, St. Louis, Michigan, St. Louis County, Minnesota, St. Louis, Oklahoma, St. Louis, Oregon, St. Louis, Virginia. יש לא מעט.
יש מלא. בקיצור, יום טוב.
אבל כן, אנחנו מדברים על מיזורי, כמובן, העיר סיינט לואיס כבר חזרה אצלנו על כמה פעמים, על כמה שהיא גרועה, אז הנה עוד פעם, בתקופה הזאת הייתה העיר הכי מלוכלכת בארצות הברית. סבבה?
איזה תואר.
בעירייה שם העבירו חוק חדש, אני מצטט, אנו מכריזים בזאת כי פליטת אשן שחור או אפור סמיך לאוויר הפתוח בתוך גבולות העיר סיינט לואיס הינה מטרד ציבורי. בעלי העסק, בעלי השטח, הסוכנים והעובדים של בתי העסק או כלי התחבורה שמהם ייפלטו אשן שחור או אפור סמיך יחשבו כמבצעי דבר עבירה ויאלצו לשלם קנס בין 10-50 דולר ביום.
שזה בכסף של היום?
אין לי כוח, אבל הרבה. אבל גם לא כזה הרבה.
לא? זה לא איזה 5,000 דולר?
אתה תפתח עכשיו בשבילי?
אני אפתח, מה, inflation calculator?
Inflation calculator, בסביבות, בוא נגיד, תחפש בכזה 1,890, כזה.
כמה היה 50 דולר, בוא נגיד?
כן.
1,890? הוא לא נותן לי ב-1,890.
נכון, יש כאלה ש...
נעשה 1,913, היה 50 דולר, אז היום זה, בוא נגיד, ב-1,900, זה 1,500 דולר.
משהו בסביבות ה-2,000 דולר כזה.
כן.
בכסף של היום. אוקיי, סבבה. עכשיו, אחד מהמפעלים הגדולים בעיר פנה לבתי המשפט בטענה שהחוק לא הוגן, והתלונה שלו הגיעה לבית המשפט העליון של מדינת מיזורי, וכמובן שהשופטים הסכימו וביטלו את החוק, בטענה שהעירייה חורגת מסמכויותיה, ואינה יכולה לקבוע בעצמה מהו מטרד ציבורי.
אגב, לא רבים יודעים, אבל משם מגיע המשקה מיזורי סאואר. טוב, אני מעריך את הצחקוק הזה. באמת, זה הקרבה.
רע מאוד. אגב, בתקופה הקצרה הזאת, לפני שהחוק בוטל, היו כמה בעלי מפעלים כזה שאמרו, בחוק כתוב אשן שחור או אפור סמיך, סבבה, והם שמו כאילו חומרים שצובעים את האשן בצבע אחר, כאילו בכחול או אדום, כזה.
חוק ככל שהוא ספציפי יותר, ככה הוא קובר את עצמו יותר.
Exactly. בשנות ה-30, רופאים החלו לדבר על הפגיעה בציבור מכל הסיפור הזה. בשנת 1939 יצא סרט תיעודי בשם העיר, שהוקרן ביריד העולמי בניו יורק. חלק מהסרט עסק בזיהום האוויר, אני מצטט. אומרים לנו כאן שהאשן מביא איתו סגסוג, גם אם הוא יחנוק אותנו. עלינו לחיות בצריפים ובסמטאות. עלינו לומר לילדים שלנו להסתכן בהידבקות בטיפוס, שחפת, רקחת או גרוע מכך. והילדים שלנו אכן מסתכנים. אין להם מה לעשות כאן. ערימת הכיעור העירונית לא נועדה עבורם. יש רעל באוויר שאנחנו נושמים, יש רעל בנהר, הערפל והאשן עולים וחונקים אותנו.
רעל.
רעל. כן. עכשיו, סבבה, זה קצת על הזיהום בסיינט לואיס ובכללי בארצות הברית. בשנת 1900 הוקמה העיירה דונורה במדינת פנסילבניה, לא רחוק מהעיר פיטסבורג. דונורה הייתה צמודה לנהר שעבר שם, וגם היו שם מכרות פחם, והיה שם את אחד באותה התקופה זה היה מכרה האבץ הגדול בעולם.
וואלק.
אבץ. עכשיו, מספר חברות קריאה ישר הגיעו לעיירה החדשה והקימו שם מפעלים, וגם מסילת הרכבת של פנסילבניה עברה בתוך העיירה, אז כמובן שמהר מאוד העיירה גם התמלאה באנשים, ובנוסף לזה התמלאה גם בארפיח.
אין על ארפיח, כי זאת מילת היום.
כן. התושבים לא חשבו שזה משהו יוצא דופן. צ'רלס דייסי, שגדל בדונורה, סיפר מאוחר יותר, לא ראינו הרבה מאור השמש כאן בדונורה, כי היה כל כך הרבה עשן ממפעלי הפלדה והאבץ. זה היה ככה כל הזמן. אני לא חושב שידענו שיש שמש, צמחייה או טבע יפה בסביבה שלנו. אם כבר היינו עושים טיול, זה היה לפיטסבורג הגדולה, וגם היא הייתה מלאה במפעלים ועשן.
אז ככה שזה היה דונורה.
וואו! כן. דונורה, נגיד את זה ככה. אנשים בדונורה נאלצו לחבס וילונות כל שבוע, ואחרים פשוט עבדו במשרה מלאה בניקיון חלונות של בתי עסק. פשוט אנשים שזה המקצוע שלהם. לנקות חלונות ראווה וכאלה.
תשמע, מישהו צריך לעשות את זה.
אבל מישהו צריך לעשות את זה כל הזמן, זה הקטע.
בהחלט, בהחלט כן, בהחלט כן.
הבתים עצמם היו מכוסים בשכבה של אבק אפור. בשנת 1936, מספר תושבים מדונורה ומהעיירה הסמוכה ובסטר, הקימו ארגון בשם האחווה למען חיים טובים יותר. וזה היה אחד הארגונים האזרחיים הראשונים בעולם שעסקו בעצם באיכות הסביבה. המוטו שלהם היה, אוויר צח ודשא ירוק.
איזה... הם עסקו באיכות סביבה ולא בקריאייטיב.
הם ארגנו צעדות והפגנות ברחבי האזור.
זה כמו איזה ארגון צדקה שקוראים לו שיהיה יותר טוב. אנחנו בעד מה שטוב ונגד מה שרע.
מי שארגן את הצעדות בדונורה היה סטיבן ביני הורה. וסטיבן הזה עבד במפעל פלדה בעיר. הוא היה מסתובב עם קרקרה שנגררה על ידי חמור, והקרקרה הזאת הייתה מלאה בשלטים ובאנרים כאלה של הארגון, הוא פשוט היה מסתובב ברחבי האזור להפיץ מודעות עם החמור שלו.
להפיץ מודעות.
גם, כן.
גם.
בינתיים בסיינט לואיס, באותה השנה, העירייה דרשה מכל בתי העסק והמפעלים בעיר, להתקין כבשנים מכניים כאלה שאמורים היו לצמצם את פליטת האשן, אבל לא כל המפעלים נענו לדרישה. בשנת 1937, ראש עיריית סיינט לואיס, ברנארד דיקמן,
כן,
וכולם קראו לו ברני דיקמן.
לא דיקי?
שמע, ברני דיקמן מדבר עם מפעלים על כבשנים, זה מושלם.
וואו. כן.
קיצר, אז הוא מינה מפקח רשמי על האשן בעיר. השניים החליטו קודם כל להילחם בשימוש הנרחב במה שנקרא, קוראים לזה פחם רך. שזה בעצם פחם מלוכלך וברמה ירודה. כאילו פחם זול גרוע כזה.
כן.
עכשיו, מן הסתם, בגלל שהוא באיכות פחות טובה ופחות נקי וכאלה, אז הוא הרבה יותר מזהם, הם הפצירו בבעלי המפעלים שמשתמשים בפחם רך, שלפחות ישטפו אותו וינקו אותו לפני השימוש, כדי שהפחם יהיה נקי יותר, ואז גם האשן שנפלט ממנו החוצה לעולם הרחב, וכמובן שזה לא קרה, כי כאילו, כל עוד לא אמרתם שזה חוק או משהו, אז זה לא מעניין אף אחד, כי זה סתם עולה כסף.
כן.
ב-28 בנובמבר 1937, שינויים בלחץ האוויר והטמפרטורה בשמי העיר, בעצם גרמו לכך שהארפיח בסיינט לואיס נחלה מעל העיר. פשוט כאילו לא הייתה תנועה של אוויר, ובגלל לחצים שונים וכאלה, אז פשוט כל העשן והאובך הסמיך הזה פשוט היה תקוע על העיר. ממש אי אפשר היה לראות את השמש, וכל העיר התמלאה לחלוטין באשן שחור וסמיך. העירייה הפעילה את תאורת הלילה כבר בשעות הבוקר, כדי שאנשים יוכלו להגיע לעבודה.
וואו.
אז פשוט כאילו, הפנסים דלקו כל היום. בעיתון המקומי נכתב שנוסע ברכבת החשמלית בעיר, ביקש מהנהג, תוריד אותי בבקשה בפינת הרחובות 13 ווושינגטון, אם תצליח למצוא את זה.
וואו, זה כמו רציף, שלושת רבע. שבע ושלושת רבע, או מה שזה לא היה. מטורף.
אותו היום זכה בסיינט לואיס לכינוי יום שלישי השחור, והארפיח נשאר בעיר במשך 9 ימים.
יואו.
אינסיין. האירוע סוף סוף גרם לעירייה להרים הילוך במאבק בזיהום האוויר בעיר, ובעלי המפעלים שהתנגדו כל כך כבר לא ממש יכלו להגיד שום דבר. תקנות חדשות עברו בעירייה, ובעלי המפעלים בעצם נאלצו לקנות ציוד חדש כדי לצמצם את הזיהום. ההשפעה של השינויים האלה על איכות האוויר בסיינט לואיס הייתה ממש ברורה ומיידית, כאילו ישר שמו לב שיש הרבה פחות עשן ואיכסה בעיר.
מגניב.
בדוחות
ככה ממש, יעיל.
בדוחות ממש כתוב עשן ואיכסה, אגב, כאילו, אני לא יודע.
אה, כן, כן.
סתם
מבהיר. זה דוח מבקר המדינה אומר שאיכסה. הכל איכסה.
מבקר המדינה אומר, אדוני ראש הממשלה, מה זה?
מה זה צריך להיות?
בחזרה בדונורה, פנסילבניה. בשנת 1948 חיו שם 14,000 תושבים, ועוד כמה אלפים גרו בסמוך, כאילו בפרברים שצמודים וכאלה. ביום רביעי ה-27 באוקטובר 1948, התחיל בדונורה אירוע מאוד דומה למה שקרה 11 שנים לפני כן בסיינט לואיס. בעצם, שוב, שינויים מהירים בלחץ האוויר והטמפרטורה וכאלה, שגרמו לזה שכל האשן והעדים המפעלים פשוט התאספו מעל לשמי העיר בלי להתפזר. מהר מאוד החל להצטבר ארפיח סמיך בגוון צהבהב.
אוי.
כן, זה נשמע דוחה.
אנחנו מכירים איך זה נראה, לא שיש את הימים הצהובים האלה.
כן, ימי האובך כזה עם רוח מדברית.
וזיהום אוויר ברמה גבוהה.
כן, אז זה מה שזה, אבל פי מלא. כאילו זה...
פי מלא זה גם היה כתוב בדוח.
יומיים אחרי שהאירוע הזה התחיל, זה התחיל ביום רביעי, אז ביום שישי המצב כבר היה כאילו בלתי אפשרי. אחד מתושבי העיר סיפר, עמדתי ברחוב ולא הצלחתי לראות את כפות הידיים שלי.
וואו.
בשעה 12 בצהריים זה היה נראה כאילו חצות.
Insane in the membrane.
Insane in the membrane.
בעל מסעדה סיפר, דרכתי בטעות על המדרכה וסובבתי את הקרסול, כי לא יכולתי אפילו לראות את כפות הרגליים שלי.
בסדר גמור, watch your step אחי, מה לעשות? אתה לא רואה, תשאר בבית. אנחנו צריכים לעשות פה כסף.
אז הוא גם צריך לעזות כסף, לא?
נאון.
קבוצת הפוטבול של התיכון בדונורה נחשבה לקבוצה השנייה בטבעה בכל ארצות הברית.
וואלק.
כן, הקבוצה שיחקה באותו השבוע נגד קבוצה מתיכון אחר בפנסילבניה. עכשיו, פוטבול, אתה יודע, כשאתה עושה מהלך התקפה, יש לך שתי אופציות, או לזרוק את הכדור קדימה, כאילו למסור אותו למישהו, או כזה... כן. להגיש אותו כזה לתוך הידיים אחורה, כאילו של חבר קבוצה.
זה כמו שאמרנו שצריך פשוט לזרוק אותו רחוק וחזק.
נכון.
אז זה נכון גם פה, כן. כבר דיברנו על החוקי הפוטבול.
כן, אז זו כאילו אחת האופציות. אחת האופציות זה לזרוק רחוק וחזק, או לתת למישהו שרץ מהר וחזק.
אה, כן.
סבבה? אז בגלל שפשוט אי אפשר היה לראות כלום, שחקני הפוטבול במשחק פשוט סירבו לזרוק את הכדור, כי הם לא יכלו לראות למי הם מוסרים. אז הם פשוט כל הזמן רק נתנו למישהו שרץ. פשוט אף אחד לא זרק קדימה.
מדהים.
עכשיו, מעבר לזה, השופטים לא ראו כלום, והם נאלצו פשוט לשאול את המאמנים ואת הצופים אם הם ראו מה קרה.
שכונה. היי, תגיד, אוהד ניטרלי לחלוטין, מה קרה עכשיו?
קרה לכם משהו טוב?
שכונה.
תושבים אחרים בדונורה, כאלה שלא הלכו למשחק, הלכו לצעדת הלווין השנתית. בדונורה, אבל אף אחד לא ראה כלום. אחת התושבות סיפרה, כל מה שראיתי זה רק צללים נעים בתוך האפלה.
סרט אימה.
תושב דונורה צ'רלס דייסי סיפר, הארפיח גרם לתחושת צריבה ובערה בעיניים, באף ובגרון. ממש שרף לי הגרון. אבל עדיין חשבנו שאין מה לעשות ופשוט ככה זה בדונורה.
ככה זה, צריך לחיות לצד האיכסה.
האיכסה זה כאילו...
מונח רשמי.
כן, לא, אבל זה כמו לחיות לצד הקורונה, אז יאללה, צאו החוצה תבלו.
נכון מאוד, כן. נכון מאוד.
הנזק שגרם הארפיח החל להיות ברור יותר וגם חמור יותר. אישה אחת סיפרה שהיא הלכה לישון, וכשהיא התעוררה בבוקר, כל הצמחים בבית, הפרחים, הקקטוסים, העציצים, כולם מתו. בין לילה.
מתו. זה דרים, אנחנו... זה, גם לי זה קרה עם כל העציצים, זאת.
כולה לא השקעתי 40 יום, לא שמתי לב, והנה, פתאום הכל מת.
בדיוק.
לא מבין איך זה קרה.
כן. אני לא עשיתי שום דבר.
ליטרלי לא.
בדיוק.
הנה ציטוט מהעיתון המקומי. בבוקר יום שישי הלכנו לבית הספר. בקושי ראינו את עמודי התאורה הדולקים, וגם לא את התמרורים. לא הבנו את חומרת המצב. באותו היום, אחר הצהריים, אישה בשם איילין לופטס, שעבדה בתור אחות באחד המפעלים, קיבלה למרפאה עובד שהתקשה לנשום. אז היא השכיבה אותו על הרצפה ונתנה לו כזה מסכת חמצן כזה, לנשום קצת. ואז הגיע עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ומהר מאוד כל המיטות במרפאה שלה היו מלאות, פלוס עוד כמה אנשים ששכבו על הרצפה.
Oh, come on, איילין.
קל מדי.
כן.
עיתונאי אחד הביא לעורך שלו כתבה על העלייה החדה במספר האנשים שהגיעו לבית החולים בדונורה עם שיעולים וקשיי נשימה, והעורך פשוט אמר לו, אז מה, אנשים כל הזמן משתעלים בדונורה.
העורך הזה היה בטח פרופסור יורם לס.
האדם הראשון מת ביום שישי, יומיים לאחר תחילת האירוע. אנשים רבים יצרו קשר עם מכבי האש וסיפרו שהם פשוט לא יכולים לנשום, אז הכבאים הסתובבו ברחבי העיר ונתנו לאנשים חמצן. פשוט כאילו מסתובבים עם בלונים ומזרות חמצן.
אז היה.
הכבאי ביל שמפ היה המומחה לחמצן של מכבי האש בדונורה.
למה יש מומחה לכל דבר?
הוא לקח כמה כתובות של אנשים, והוא פשוט יצא לרחוב עם בלון חמצן כבד. עכשיו, הוא יצא ברגל בגלל שכאילו אתה לא יכול לנהוג בדבר הזה, אז הוא פשוט הולך ברחוב וסוחב איתו בלון חמצן כבד.
וואו.
הוא סיפר, הכרתי את הרחוב כמו את כף ידי, אבל עדיין לקח לי שעה לעשות מסלול שבדרך כלל היה לוקח לי 10 דקות.
כבד.
בבית הראשון הוא נתן חמצן לאישה מבוגרת, אבל אחרי כמה דקות הוא סיפר לה שהוא חייב להמשיך וללכת לטפל בעוד אנשים, אז הוא חייב ללכת, ובזמן שהוא יצא מהבית, בני המשפחה שלה צעקו עליו שהוא משאיר אותה למות.
נו, בסדר, זה סתם דרמטי, עזוב. למות, כולם מתים בסוף.
מאות אנשים הגיעו לבתי החולים באזור שקרסו מהעומס, הקומה העליונה של בית המלון בדונורה הומרה לבית חולים.
וואו, זה הכי סטייל קורונה כאילו.
המבנה של שבט הצופים בעיירה הפך לחדר מתים.
וואי, איזה דארק. חבר'ה, אין פעולה היום, אנחנו פשוט צריכים לשים פה מלא גופות. אבל תבואו שבוע הבא, נעשה כתובת אש.
יודעים מה? יכול להיות שאנחנו נצטרך את כתובת האש כבר למחר, אז כאילו. צריך לבדוק מה דרישות הקבורה של כולם פה. בוא נדבר על זה. היו כמה רופאים שיצאו לסיבובים וביקורי בית. עכשיו, מרוב אומס, הרופאים לא בהכרח הספיקו להגיע לכל הבתים, אז התושבים הבינו שהרופאים לא בהכרח יגיעו לכל הבתים, אז מה התושבים עשו? התקשרו לכמה רופאים במקביל ואמרו להם, בואו, בואו, אנחנו צריכים שתבואו. ואז כאילו, היה מצב שאנשים לא מרגישים טוב בבית, ואיזה שלושה רופאים במקביל מגיעים לשם לטפל באותו בן אדם.
תרלול.
בבתי המרקחת, הרוקחים פשוט פתחו קופסאות וחילקו לאנשים תרופות, כאילו, יאללה, קחו כמה ותמשיכו הלאה. בעיקר כזה חומר מקייח וכל מיני כאלה.
אוי, זה נורא, איזה מקום נורא להיות בו.
נכון. פשוט כאילו, אתה לא יכול להפסיק להשתעל ממש כאילו גועל נפש כזה של
וכולם רע. כמוך.
כולם. כן, זה כאילו, כן, לא, זה דוחה. מחבי האש מהר מאוד חיסלו את כל החמצן שהיה להם. פשוט נגמר להם החמצן, אז הם יצאו לסיבוב בעיירות הסמוכות כדי לנסות להשיג עוד. אחד הקבעים סיפר לעיתון, לא היה לנו כלום, ואני לא ממש הצלחתי לנשום בעצמי, אבל לא רציתי לקחת לאנשים שממש זקוקים לזה. אז לא לקחתי חמצן בעצמי, במקום זה פשוט עצרתי כל פעם בתחנה ולקחתי שוט של וויסקי.
איך זה הגיוני? איך זה הגיוני? אני לא מבין. איך זה תחליף?
זו תרופה הרי. אתה מרגיש יותר טוב?
תחשוב כמה זה היה משנה את חוויית הקורונה של כולם. איך הכל היה נראה אחרת. לא צריך מכונות הנשמה, צריך משחק שתייה.
סבא, אתה משתהל קצת, בוא בוא, קח ערק, בסדר, יאללה, בוא, יהיה בסדר.
וואו. זה יכולה להיות מגפה אחרת לחלוטין.
וואו, כן, לא היינו יצאים ממנה עד היום. מעניין אם היו מעלים או מורידים את המיסוי על האלכוהול, אם זה היה קורה. לא משנה, זה כבר יותר קונספירטור.
יותר מדי אקטואליה.
קיצר, אז הבן אדם נוהג לעיירה, חוזר, מביא קצת חמצן, לוקח שוט של וויסקי. יוצא לנהוג עוד, חוזר, לוקח שוט של וויסקי, יוצא לנהוג עוד. נפלא. בינתיים, למרות לחץ מהתושבים, המנהלים של מפעלי האבץ והפלדה בעיירה סירבו להפסיק לעבוד. רק לאחר שגם התקשורת החלה ללחוץ על המפעלים, הצהירו במפעל האבץ שהם מסכימים להשהות את הפעילות, למרות שהם המשיכו לטעון שאין שום סיכוי שהם גרמו לאירוע.
מה פתאום?
אחר כך התברר שבמפעל לא באמת הפסיקו לעבוד לחלוטין, אלא הם פשוט הפסיקו ללבות את האש שהמשיכה לבעור בכבשנים, פשוט בעוצמה יותר נמוכה. פשוט הפסיקו להוסיף לפחם וכאלה. כי עדיין
עבדו ברגוע.
כן, עדיין צריך לעשות כסף.
The cash must flow. איך זה קרה? The spice must flow.
Spice, נכון, יפה. Okay. בהמשך היום, מערכת של לחץ אוויר נמוך הגיעה לאזור, ויחד איתה, הרוחות החזקות שנשבו עזרו סוף סוף לתנועת האוויר, ואז הגיע גם גשם ששטף את הארפיח, ותוך כמה שעות הכל, כמעט הכל נעלם. והחיים בדונורה חזרו למסלולם. 20 אנשים איבדו את חייהם בגלל הדבר הזה. עכשיו, זה 20 אנשים שמתו באופן מיידי מהדבר הזה. יש עוד הרבה מאוד אנשים שזה גרם להם נזק מתמשך ובלתי הפיך. כל מיני, אתה יודע, מישהו שתפקוד הריאות שלו מאוד נפגע ולא חזר לעצמו, או מישהי שחטפה התקף לב בגלל הדבר הזה, ואז תוך 7 שנים חטפה עוד 20 ומשהו התקפי לב, ואז היא מתה.
אוי.
כאילו
נזקים ארוכי טווח.
כן, אי אפשר ממש לספור באמת את הנזק האמיתי של הדבר הזה, אבל ידוע שלפחות באופן מיידי, 20 אנשים מתו מהאירוע הזה. כמובן שיום למחרת, כל המפעלים חזרו לעבוד במתכונת מלאה. עכשיו, מחקרים שנערכו לאחר מכן הטילו באמת את מרבית האשמה על מפעל האבץ בעיר. האשן והעדים הרעילים שנפלטו גרמו למוות מוחלט של כל הצמחייה ברדיוס של כמעט קילומטר מסביב למפעל.
מטורף. פשוט מטורף.
עכשיו, מעבר לזה, כל גידולי הטירס ברדיוס של עשרות קילומטרים מסביב למפעל מתו לחלוטין.
והם עדיין מתכחשים לעניין.
כן, וזה כאילו, זה פשוט אסון טבע היסטרי. בחברת US Steel, הבעלים של מפעל האבץ בעיר, המשיכו לסרב לקחת אחריות, ואמרו שמה שקרה היה פשוט כוח עליון.
זה הכל מנג'ה.
בדוח הממשלתי שהוגש שנה לאחר האירוע, נכתב שכמעט 6,000 איש נפגעו מהאירוע, שזה כמעט חצי מתושבי דונורה.
היא מלא.
בדוח לא כתבו שום דבר על מי אשם במה שקרה. כן דאגו לציין שכל 20 האנשים שמתו היו בני 52 ומעלה, ושמרביתם סבלו עוד לפני כן מבעיות בריאותיות למיניהן.
זה כבר ממש נשמע כמו קורונה. כאילו מקטינים את כל הסיפור.
כן. מפעל האבץ בדונורה נסגר בשנת 1957, והוא בעצם היה אחד המפעלים הגדולים הראשונים שנסגרו באמריקה, במה שכאילו הפך מהר מאוד לסמל לדעיכה של התחום הזה, של מפעלים גדולים כאלה. דונורה הפכה מעיר של 14,000 תושבים בשנת 1948, לעיירה שמונה כיום קצת פחות מ-4,500 תושבים. כאילו, כל העובדים בעיירה הזאת או שעבדו במפעלים האלה או שעבדו במשהו שמתחזק את המפעלים האלה. כאילו, גם אם אתה בעל פאב, הלקוחות שלך זה אנשים שהולכים לשם אחרי עבודה במפעל. כאילו, כל הכלכלה של המקום בנויה סביב הדבר הזה.
נמצאים שם אנשים, אז נמצאים אנשים שמוכרים להם שירותים.
בדיוק. אז ברגע שכל התעשייה הזאת מתה, אז ממש העיירה מתה. ואין שם כלום, כאילו המצב הכלכלי שם עד היום הוא לא טוב, כאילו אין שם הרבה. עכשיו, השלטון האמריקאי לא עשה כמעט כלום בעניין זיהום האוויר עד שנת 1963, שזה 15 שנה אחרי האירוע הזה, כאשר נחתמה סדרת חוקים שעסקו ברגולציות בנושא, זה מה שנקרא The Clean Air Act.
Okay.
עכשיו, החוק המקביל בישראל, שנקרא חוק אוויר נקי, עבר רק בשנת 2008.
אנחנו, אתה יודע, לוקחים את הזמן, לא צריכים להיות חפוזים.
כן, היו כל מיני תקנות וכאלה, אבל כי מבחינת חוק אמיתי, החוקים הראשונים האלה, כן היו כל מיני חוקים אחרים להגנת הסביבה, נגיד ב-1980 סוף סוף העבירו חוק שאסור לפלוט דלק ונפט בים. כאילו, זה מדהים לחשוב כמה קרוב זה.
וואו, זה מאוד קרוב.
1980. אז כן, אז החוקים האלה עברו רק בשנת 2008, ובאופן כללי נראה שרגולציה אמיתית והקפדה על רגולציה אמיתית בנושא של איכות הסביבה ובפרט אוויר נקי, זה משהו שאנחנו לא ממש טובים בו. כאילו, שוב, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה על תושבי חיפה והקריות, כאילו, מצב שם נורא.
כן, נורא והיום כולם יודעים ולא קורה עם זה שום דבר.
כולם יודעים ברמה של, כאילו, כבר יש את המחקרים שמדברים על ההשלכות של הדבר הזה, על ההשלכות הבריאותיות של אנשים שנולדו לתוך הדבר הזה.
כן.
אבל אף אחד לא עושה עם זה שום דבר, ובזן ממשיכים לעבוד כאילו כלום.
לעשות מה בזן שלהם.
וכיף גדול. זהו, כאילו אין לי עוד מה להגיד על זה, אבל כאילו וואלה, בוא נגיד שהתחלתי כועס, ואני ממשיך כועס מאוד.
כן, אנחנו לא באנו ליהנות פה.
אנחנו לא מזיזים שום דבר, כאילו, אני אומר אנחנו לא מזיזים, אבל מה אנחנו כבר יכולים לעשות עם הדבר הזה? כל עוד שוב, יש את המיליארדרים שמחזיקים את החברות האלה, ומחזיקים את המדינה הזאת במיצים.
אנחנו נחכה לגיא לרר ולצינור, שיעשו מחאה, כי זה מה שמשפיע על דברים, לא? לא ככה זה עובד?
ככה זה עובד. ואנחנו רק מאפשרים עוד. עכשיו כאילו, מרץ שנחשבת לאחת המפלגות שיותר מדברות על איכות הסביבה וכאלה, השרה לאיכות הסביבה תמר זנדברג, נכון? אני לא מתבלבל, השרה לאיכות הסביבה.
אתה לא מתבלבל.
והיא העבירה בעצמה בתקופה שלה במשרד הזה כל מיני תקנות אפשרה וחתמה על כל מיני הסכמים שמאפשרים עוד קידוח ועוד זיהום, ופשוט לא עושים עם זה שום דבר. אנחנו ממשיכים לאפשר גם את התחבורה המזהמת שלנו בלי לנסות לפתור את העניין הזה עם תחבורה ציבורית אמיתית. כאילו זה הכל בא ביחד, ואנחנו פשוט קוברים את עצמנו עוד ועוד בדבר הזה.
כן, נעימה אופטימית, הייתי אומר.
איזה כיף, אנחנו תוכנית קומדיה, אל תשכחו.
נכון, הצביעו.
חשוב לזכור את זה בסוף השנה, כשאנחנו נהיה מועמדים בעזרת השם לפודקאסט השנה. אני לא יכול לסמוח כל כך כרגע, אבל כן. חשוב לזכור שאנחנו בתחום הקומדיה.
כן, פן פן פן.
איזה כיף, אה?
כן.
טוב, יאללה, אז בוא נסכם עניינים. קודם כל, תודה שבאתם ובאתן, זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
ולפני שנסיים, נזכיר כמובן את חברנו בפנדה. שוב, אם בא לכם לשדרג את חוויית השינה שלכם, זה הזמן. יש 15% הנחה על מזרנים ומיטות לכל חודש אוגוסט, עם קוד קופון YES15, YESH15, ובאופן כללי 10% הנחה על כל ההזמנה, עם קוד קופון YES10, כל מה שתרכשו שם. יאללה, בוא נסכם.
כן, אז אפשר למצוא אותנו באתר שלנו, מהישבזה.com. אנחנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בכל אפליקציות הפודקאסטים, בסושל, מה יש בזה, הקבוצה בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב, מי שרוצה לפרגן לנו כמה שקלים, patreon.com/מהישבזה, ורעיונות לפרקים אפשר לשלוח אך ורק למייל שלנו, ideas@מהישבזה.com. יעקב, תודה רבה, ו-take it easy.
תודה לך, כפרה עליך, יאללה, עד הפעם הבאה.
יאללה, ביי.